ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מסוף העמוד. מיד רואים צורת בית, ולפני שנתקדם לתוך הגמרא אנחנו נתייחס למה שכתבנו בשוליים בצד, את הנושא, ואחר כך התייחסות למבנה. הנושא כך: הכותב נכסיו לבניו וכתב לשתו קרקע כלשהו, עבדה או איבדה כתובתה. הגמרא תמה, האם בגלל שהיא מקבלת קרקע כלשהו היא מפסידה את כתובתה? הבית שרואים בצורות תחת הכותרת מבנה, כתבנו שהוא מיועד ליצור קשר בין רישה, כי אנחנו נפתח עם מקור תנאי ממסכת פאה, לסיפה. אז אם או ממשיכים לעמוד ב', שורה ראשונה רואים ציטוט שזה בעצם הסיפה של המקור שבו נפתח. עוד מילה על מבנה בעמוד ב', בסוף שורה, לקראת סוף שורות הקצרות, כתוב ביי רבה בברי איך. אנחנו הקדשנו תשומת לב לסימון הזה, הפפיון, כבר בשיעורים הקודמים, כי כבר מדף קוף למד, אם אני לא טועה, הגמרא פותחת עם סוגיה שמתייחסת לדבריו של שכיב מירה וחלוקת נכסיו, ובהמשך הגמרא שאלה כבר פעמיים רבה שאל, ביי רבה בברי איך. ואם אתם לא מקשיבים פעם ראשונה לשיעורים שלנו, אתם זוכרים בטח שזה מה שכבר היה. זה פשוט המשך לסדרה הזאת של שאלות שהסוגיה פותחת בדין או חלוקת נכסים על ידי שכיב מרע, ובהמשך כפי שאמרנו רבה שואל ביי רבה מה יהיה הדין אצל ברי. לכן, אגב, אין התייחסות לסימון שנגיע לעמוד ב', כי זה כבר טיפלנו בזה בדפים הקודמים. אז שוב פעם אנחנו נכנסים לסוגיה שזה בעצם יעסיק אותנו עד סוף השיעור, העניין הזה של נתינת חלק מנכסיו לאשתו. אדם, בעל, נותן לאשתו נכסים. האם זה על חשבון, נגיד, היכולת שלה אחר כך לגבות הכתובה? הכתובה, כמובן, אני מקווה שכולם מכירים מה זה כתובה. בכל אופן, בזמן שאישה מתחתנת, היא מקבלת, נגיד, ביטחונות כספיות או ממוניות מבעלה, חוץ מנכסים שהיא מביאה לנישואין, שכותבים אותם בכתובה. הבעל מתחייב גם לתת 200 זוז, ויש כאלו שמוסיפים ונותנים אותה כתובה לאישה, אם הוא יגרש אותה או היא תהיה אלמנה. עכשיו נפנה לגמרא, תנן התם. התם כוונה שם במסכת פאה. הרשב"ם, אגב, רק ראוי לציין שהוא אומר שהוא משום דבי עלה רבה בברי איך נקד לנמי אחה, בגלל שסוף מה שאמרנו מקודם, עניין של מבנה הגמרא תופס מקום, בגלל שאחר כך רבה שואל בברי איך, אז לכן הסוגיה מופיעה פה. תנן אתם, הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו, עבדה כתובתה. כוונה, היא מאבדת את הזכות לגבות מנכסים הללו שיש לו כעת את הכתובה. למה אני אומר מאבדת את הזכויות על הקרקעות או הנכסים האלו? רשב"ם, בוא נפנה מיד לרשב"ם, עבדה כתובתה, לא עבדה, עבדה ממש. כוונה, היא לא מאבדת כל יכולת לגבות כתובה מהנכסים שבעלה, שאם יקנה נכסים אחר כך, תגבה מהן המותר. מה שמעבר למה שהיא מקבלת עכשיו, אם יש יתרה, היא יכולה לגבות מאותם נכסים, אם הוא יקנה, אם יגיעו אליו נכסים אחר כך. כאילו כמה דבר כתב לה, כי בנוסח של הכתובה כתוב, דקנאי ודעתיד ענה למקנה, מה שאני קניתי ומה שאני עתיד לקנות, הם משועבדים לתשלום כתובתך. אלא עבדה כתובתה, הכוונה, מהני נכסים, שאם לא יקנה הבעל נכסים אחרים, הרי הפסידה, שמאלו שנתן לבניו, לא תגבה עוד. דנתרצית להם במתנה זו, הועיל ונתן גם לקרקע כלשהו, כמורש תעמה ויזיל, וגון שחילק להן, ולה כל נכסיו. הרשב"ם פה נוגע לסוגיות, או מרמז לסוגיות שנראה בעזרת השם בהמשך. אז המילה כל הדגשנו עם קבקוב. מה שאנחנו אומרים שהיא מאבדת הזכויות על הנכסים האלו, שאנחנו לא נכלול את הנכסים שאולי הוא יקנה בעתיד, זה בתנאי שהוא מחלק להם כולל אותה כל נכסיו. אבל שייר, אפילו חד דקלה, אפילו עץ דקל אחד שלא חילק אותו, אמרים לנו כמן. זה הגמרא בדף קוף למד גימל לקראת בעזרת השם סוף השיעור שלנו היום, בשורות הראשונות בקוף למד גימל עמוד א', הגמרא אומרת מיגו דנחתה הדקלה, מאחר שהיא יורדת לגבות מהדקל, נחתה נמי על כל הנכסים, גם אלו שהוא חילק לבניו כדי לגבות את כתובתה. אבל כל זה פשוט בהמשך, בעתיד, הרשב"ם כדרכו בקודש מפרש באופן מאוד יסודי וכולל. חזרה לגמרא, שואלת הגמרא, משום דכתב לה, קרקע כלשהו איבדה כתובתה? איך זה יכול להיות? מה, בגלל, לא, קשה להבין את זה, בגלל שהיא מקבלת איזו כמה מילימטרים של אדמה, היא מאבדת כתובה ששווה הרבה יותר? כדי להתייחס לתמיעה של הגמרא, נראה עכשיו שלוש שיטות, והם ממוספרים. קודם רב, אחר כך שמואל, בשורה האחרונה רבי יוסף רבי חנינה. ועל כל אחד מהשיטות אנחנו נעזר ברשב"ם. אמר רב, במזכה להן על ידה. יש עוד פרטים לסיפור הזה, לאותו אדם שמחלק נכסיו שהופיע במשנה שצוטט. אז עכשיו מיד הרשב"ם, אמר רב, במזכה להן על ידה מסכינן. עסקינן, הכוונה, אנחנו עוסקים במקרה כזה שהוא מזכה להן דרכה, שנתנה לו סודר שלה להקנות לבנים. אנחנו מדברים על קניין סודר. כדי קיימלן, הגמרא בבא ומציא אומר, בכליו של קונה. אז אם היא בין הקונים, אז היא מספקת את הסודר, הבעל ימשוך ממנה את הסודר, ותמורה זו יהיה חלוקת נכסים. דמוכה מילתא, זה מוכח, דמידקה משתדלה בזכיית הבנים, וגם נתן לה קרקע כלשהו, ואינה מערערת כלום, כיוון דאיקתרתי, שוב פעם, היא מתאמצת לטובת הבנים, וגם היא מרוויחה משהו מהעסק הזה, והיא שותקת, היא לא מערערת, מה עם הכתובה שלי? אז מאחר, כמעט היא קטרתי שיש את שני הדברים האלו שהיא משתדלה בזכיית הבנים וגם נתה לה קרקע כלשהו, ודאי להתרצית להם בלב שלם. להיות קונים מתנה זו שלא תוכל לטרוף מהם כתובתה. ומחלה להן השעבוד שעל הנכסים הללו. שוב פעם אנחנו מדגישים את העניין הזה, כמו שהדגשנו ברשמן שגענו מקודם עם הקבקוב, מעני נכסים, פה מדגישים הנכסים הללו. והפסידה כתובתה אם לא תמצא מקום אחר לגבות. נמשיך בגמרא, ושוב פעם אחר כך ברשבם. ושמואל אמר, על מה מדובר במשנה בפאה שהיא מאבדת את כתובתה? במחלק לפניה והיא שותקת. הרשבם, ושמואל אמר, אפילו אין מזכה לו על ידה. אילו שמואל מוריד אחד מהתנאים, אפילו בלי הסודר שלה, אלא שהייתה לשם בשעה שכתב נכסיו לבנה והיא שותקת. וכיוון דכתב לה קרקע או כלשהו, התרצית ושתיקה כהודעה דמיה. אבל אם לא נתן לה כלום, ומה, והוא חילק לבנים כל נכסיו, היא לא קיבלה כלום, שתיקה אינה אלה כדי לעשות נחת רוח נבלה. זה שהיא שותקת, זה לא מראה שהיא מסכימה. היא פשוט לא רוצה לעשות מתח בינה לבעלה, כאילו להתנגד במתנה שהוא רוצה לחלק לבניו, אבל זה לא בשום פעם ואופן ויתור על כתובתה, כי היא שום פעם לפי שמוע, כי היא לא קיבלה, אם היא לא קיבלה כלום. השיטה השלישית, להבין את המשנה שם, אנחנו חוזרים לגמרא, ורבי יוסי ורבי חנין אמר, באומר לה, תלי קרקע זו בכתובתך. הרשבם, רבי יוסי ורבי חנין אמר, אפילו לא הייתה שם, ולא חילק בפניה, אלא שמר לה לשון זה, כשכתב לה האור קרקע כלשהו, תלי קרקע זו בכתובתך. והיא לא עירה, ועדיין מחלה שיבודה משאר הנכסים. והשבם מוסיף, ואחרון אחרון מקל, מי רב, כדי שהיא תאבד את הכתובה, היינו צריכים שני תנאים. שהיא גם מתאמצת עבור לטובת הבנים, הבנים של בעלה, וגם היא מקבלת משהו. לפי שמואל, היא לא צריכה להתאמץ, אבל היא צריכה להיות שם. היא צריכה להיות נוכח ומקבלת את הכתובה. בלי המאמץ עבור לטובת הבנים, אז שמואל מוריד נתון אחד, רבי יוסי בפנינה מוריד אפילו לא צריכה להיות נוכח, רק מקבלת משהו, והבעל מנסח את זה בצורה כזאת שתקלי קרקע זה בכתובתך, והיא שותקת, בזה היא מוכלת על כתובתה. אנחנו נתקדם לעמוד ב', וגמרא מתייחסת לכל השיטות האלו ואומרת, ומכולי עכשיו כולה ומכולי כתובה שנו כאן. ושוב פעם אנחנו בוא נגיד שבניגוד לשאר בעלי חוב, הם לא מאבדים היכולת לגבות החוב. רק בוא נעשה הקבלה, אישה וכתובתה היא כמו בעלת חוב לגבות החוב, אבל בנקודה הזאת יש שעוני, היא לא כמו שאר בעלי חוב שאינם מאבדים את חוב עד שמוכלים בפירוש. אז זה הכוונה, היא יכולה לאבד הכתובה גם בלי מחילה מפורשת. ושוב פעם נפנה לרשבן בראשועה ראשונה מכולי כתובה שלנו כאן, הכול הוא כאי, הכל השיטות שראינו, זה שאר בעלי חובים לא איבדו בכך. אם לווה נותן איזו משהו לבעל חוב, זה לא, הוא לא מבטר על גביית החוב עצמו בגלל כלשהו שהוא מקבל מהלווה, עד שיאמרו בפירוש, עד שהבעלי חוב מלווים אחרים אומרים בפירוש, אנו מכונים השעבוד שעל נכסים הללו. אבל בכתובה הקלו כדי כאילו גבה נמי לעניין זיבורית. יש עוד דוגמאות של קולות שאנחנו יודעים אצל, שקיימים אצל כתובה, למשל בעל חוב, אם הלווה לא משלם לא מזומנים, בעל חוב גובה מאיכות קרקע שנקרא בינונית, כשמו כן הוא. אישה, אם היא לא מקבלת מזומנים, היא גובה את הכתובה מקרקע זיבורית, האיכות הכי ירודה. אז אנחנו נחזור לגמרא, והיא ממשיכה, וסימנו את זה בהתאם עם קושיה ארוכה. לפני שנתקדם בקושיה ארוכה, בואו נציין שלפי שלוש השיטות, שלושה הסברים שראינו להסביר את התנא קמא, את הרישא של המשנה במסכת פאה, היא בעצם מאבדת, מוותרת על כתובתה, גם בלי שהיא אומרת כך בפירוש. לא שמענו, לא ראינו בהסברים בסוף עמוד א', שבנוסף לזה שהבעל כתב לה קרקע, שהיא גם מוכלת באופן מפורש. זה לא ראינו. אבל אנחנו נביא כאן קושיה, שדרך הקושיה אנחנו נראה שכנראה המשנה התנא קמא במסכת פאה, שאליו התייחסו שלוש הדעות שראינו, אותו תנא קמא מצפה ממנה שבנוסף לזה שהיא קיבלה, שהוא כתב לה קרקע, היא הייתה צריכה למחול בפירוש ולא שותקת בלבד. ומכך אנחנו יוצרים קושיה על הדעות שראינו בעמוד א'. עכשיו בפנים הגמרא, תנן רבי יוסי אומר, ואנחנו הדגשנו שזה המשך המשנה שבמסכת פאה. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה אף על פי שלא כתב לה, איבדה כתובתה. הביטוי קיבלה עליה, הרשב"א מסביר שמחלה להם השעבוד בפירוש. אם יש מצב כזה שאישה מוכלת בפירוש על שיבוד כתובתה על נכסים של שבעלה מחלק לבניו, אפילו אם הוא לא כתב לה קרקע כלשהו, היא מאבדת את כתובתה. עכשיו, מדבריו של רבי יוסי, הרי רבי יוסי הוא מהווה תגובה לתנא קמא, אז הגמרא מסיקה מזה, מכלל תנא קמא סבר, כדי שהיא תאבד את כתובתה, כתיבה וקבלה באי. בנוסף לזה שהבעל כותב לה קרקע כלשהו, היא צריכה למחול באופן מפורש. אז וזה הסבר הזה, או גישה הזאת, לא ראינו. כדי שוב פעם, כי שהיא תאבד את כתובתה לפי התנא קמא, בנוסף לכך שהיא מקבלת קרקע כלשהו מבעלה קבלה, היא צריכה למחול בפירוש ולא לשתוק בבד. וזה קושיה על כל אלו, כל השיטות שראינו בעמוד א', שהעמידו את התנא קמא בכך שהאישה שותקת, שהיא לא, היא לא נתרצית במחילת הכתובה בפירוש. וכל זה רואים מהלשון של רבי יוסי, שרבי יוסי נוקט פה. הוא אומר, אם קיבלה עליה אף אבי שלא כתב לה, אז משמע היה שהתנא קמא בנוסף לכתב לה כן היה צריך קבלה, מחילה בפירוש מצידה. וכי תימה כולה רבי יוסי היא שהרישא שדיבר על כתיבה, כתיבת כוונה, כתב לה קרקע כלשהו, שכל המשנה מההתחלה זה בעצם רבי יוסי, והרשע אומר איך היא מאבדת קדושה בגלל שכתב לה בלי קבלי שהיא מקבלת בפירוש לוותר על השיבוד, והסיפה מדבר על קבלה בלי כתיבה, כאילו או זה או זה, זה לא יכול להיות. והתניה אמר רבי יהודה, רבי יהודה הוא פה בברית הבא לפרש את התנא קמא, ורבי יהודה אומר אי מתי, מתי היא מאבדת כתובתה שהייתה שם וקיבלה עליה, כאילו קיבלה בפירוש מחילת השעבודים שהיו לה על נכסי בעלה, אבל הייתה שם ולא קיבלה עליה, כוונה היא הייתה שם בחלוקת הנכסים אבל היא שתקה, קיבלה עליה ולא הייתה שם, או שהיא ויתרה אבל היא לא הייתה נוכחת, לא איבדה כתובתה. כי היא יכולה להגיד אם יש, אם, אם יש מצב שהיא קיבלה, היא הייתה שם ולא קיבלה והיא שתקה, היא יכולה תמיד לומר השתיקה שלי בגלל שנחת רוח עשיתי דבר, לא עשיתי להצבן אותו בהתנגדות חלוקת נכסיו לבניו. אז כדי שהיא כן תאבד את כתובתה צריכים גם שהיא מקבלת קרקע כלשהו, זה הכתיבה, וגם קבלה שהיא מוכלת בפירוש, ולא מספיק בכך שהיא שותקת. תיופתא דכולהו, האם בכך יש דחייה של כל ההסברים שאמרו שהיא בעצם יכולה לאבד הכתובה לפי התנא קמא גם בשתיקה, וכאן רואים לא כך, אלא היא צריכה למחול בפירוש? תיופתא, כן, זה מהווה דחייה לכל השיטות, האישה לא מאבדת את הכתובה, אלא אם כן בנוסף לפי התנא קמא כמובן, בנוסף לזה שהוא הבעל כתב לה קרקע כלשהו, היא גם מחלה בפירוש. נכון, יש עוד שיטת תנאים, רבי יוסי, שהוא חולק. למה אנחנו מציינים את זה? כי בהמשך אנחנו נראה אמורה שפוסק כמו רבי יוסי. אמר לי רבה לרב נחמן. עכשיו רבה שואל רב נחמן, מאחר ששמענו מספר שיטות, אני מעוניין לדעת מה שיטתך. אז רבה אומר, הרב אשמואל, הרב יוסף חניאל, כולם ראינו בסוף עמוד א', מור מי סביר עלי, מה דעתך בנושא הזה של אישה שרואה חלוקת נכסים של על ידי בעלה לבניו? אמלא שאני אומר, כיוון שעשה שותף בין הבנים איבדה כתובתה, מאחר שהיא גם קיבלה חלק מנכסיו, כאילו היא שותף בין הבנים, בזה היא מוכלת כתובתה, ולא לא מצריכים שום דבר נוסף. בכתיבה באלמה היא מאבדת הכתובה, והרשב"א מציין זה כמו רבי יוסי שמספיק באחד, או קבלה, ואמרנו מה זה קבלה, שמחלה להם השיעבוד, או כתיבה, או שהיא מקבלת חלק מהקרקע יחד עם שאר הבנים, ותמורת התחושה של שותפות שגם היא מקבלת המתנה, היא מוכלת שיבוד כתובתה על שאר הנכסים. ושוב פעם, רק בואו נזכור שכשאנחנו מדברים על שהיא מאבדת שיבוד קרקע שכוח לגבות משאר נכסיו, הכוונה נכסיו דאשתא, היא לא מוכלת בשום פעם ואופן על נכסים שאולי הוא יוקור שיקבל אחר כך. איתמר נמי, ממשיכה הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, אנחנו מקווקווים את רב נחמן, כי זה מה שראינו רק לפני דקה, שרבה שאל את רב נחמן וקיבל תשובה מרב נחמן, ושוב פעם רואים בשמו של רב נחמן, כיוון שעשה שותף בין הבנים, איבדה כתובתה. וזה מתאים לתנא רבי יוסי. זה כאילו, אנחנו פוסק כרבי יוסי. באי רבה, בברי הף. במילים אחרות, עד עכשיו דיברנו על שכיב מרע שחילק את נכסיו וכתב לאשתו קרקע כלשהו. בצד יש לנו נושא וכתבנו מה הדין בריא שכתב כל נכסיו לבנה וכתב גם לאשתו קרקע כלשהו. האם גם בכך היא מאבדת את כתובתה? הגמרא מפרטת את שני הצדדים של השאלה, ואנחנו סימנו אותם כמו תמיד. א', או דילמה, בשורה הראשונה ברחבות, רואים או דילמה, ב'. אולי אנחנו נקרא את הגמרא, אבל אחר כך נראה את הפירוט של השאלה ושני הצדדים דרך פירוש הרשב"ם. אז קודם הגמרא, ברי רבה בברי היך, מי אמרינן בשכיב מרע הוא, במקרה של שכיב מרע הוא, זה דיידעה דלת לי, היא יודעת שאלו הנכסים שיש לו, והוא שכיבר, אז אין כאן צד שהוא יורכוש נכסים אחר כך, וכמה חלה, והמחילה שלה מחילה גמורה, אבל בבריא, למה היא שותקת? סברה, היא חושבת, הדר קני, הוא יקנה, הוא אדם בריא, הוא יקנה עוד נכסים, הוא יוקוש נכסים בהמשך, ועליהם אני ודאי לא מבטרת, ולמה לדבר, למה לערער, הרי יש לי אפשרות עתידי, אז אני שותקת, אבל השתיקה שלה זה לא מכילה בכלל, זה רק כדי שלא להצבן אותו, נחת רוח עשיתי, עושה לבעלה. או דלמה, אשתה מיד לתלי. נכון הוא בריא, אבל זה לא עולה על דעתה לנכסים עתידיים. אז, ולכן, השתיקה שלה זה לא בגלל שיש לה את רצועת ביטחון או את הרווח ביטחוני על, 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 על סמך קרקעות עתידיות, היא לא חושבת על זה. אז למה היא שותקת? כי השתיקה שלה זה מכילה גמורה, תיקו, אז נשאר בתיקו. עכשיו אנחנו הסברנו כמה מהפרטים של השאלה, אבל הרשב"ם הרבה יותר מפורט. נפנה בשורות הרחבות של הרשב"ם בבריא היך. בריא שכתב נכסיו לבנה וכתב לאשתו קרקע כלשהו ועשה שותף בין הבנים, מי איבדה כתובתה או לא? האלף פה הוא לקראת האו דילמה בית שעוד כמה שורות הוא מופיע ברשב"ם. אז צד ראשון, מי אמרינן בשכיב מרע הוא דאיבדה שיבוד כתובתה שעל הנכסים הללו, כוונה כל הנכסים, כל מה שהוא חילק לבניו היא לא תיבה מהם, דה ידע דלת לנכסים יותר, וגם לא יהיו לו עוד, שרי ימות. הלכך, הווה לה לערער במתנה זו, כוונה, מה אתה נותן להם כנכסים, קרקעות, שמיועדים, שיש לי שיעבוד עליהם, והיא לא, היא לא יורה, וכיבה דשתקה, ועדיי נתרצת, וקנו. אבל, בבריא, לפי כך שותקת, באותו תסריט, אבל באדם בריא, שותקת סברה, הדוקני בא לי נכסים היום או למחר, ואגבר מהם, כי לכתיב בשטר הכתובה, כמו שכתוב בשטר הכתובה, ודעתיד ענה למקניצה, הבעל כותב, הוא מתחייב, שלא רק נכסים הנוכחים שיש תחת ידי, אלא גם מה שאני עתיד לקנות, הם משועבדים לכתובת אשתי. ומה לי, כושבת האישה, ומה לי להכיסו עכשיו? עד שיראה אם יקנה עוד נכסים, וכיוון משום החישתקה, מה סיבת השתיקה שלו? כמו שאמרנו כאן, כעת. היא סומכת על רכישה עתידי, אז זה הסיבה לשתיקה שלה. לא איבדה שיבוד תמונתה מהני נכסי. אפילו מהנכסים הנוכחים היא לא מאבדת. השיבוד ותטרוף מהם היום או למחר. אם הבעל לא יקנה עוד נכסים, זה נכון, היא קיבלה קרקע כלשהו, אבל היא שתקה ביחס למתנה לשאר הבנים, והשתיקה שלה לפי הצד הזה לא נובעת מרצון שלה לוותר, אלא פשוט לא להצבן אותו. אז לכן אין שום ויתור שיבוד שלה על נכסים האלו. עוד מה? אשתמיה עלת לי כעת אין לבעל שלה הבריא עוד נכסים, ולא מסקה די, זה לא עולה על דעתה דילמה הדרכני, וכן ודלו מסקה די, מאחר שזה לא עולה על דעתה היה לה למחות. אם היא לא רוצה לאבד השיבוד, אז הייתה צריכה להתנגד בכך שהוא מחלק את נכסים, כל הנכסים שלו לבניו, אלא ודאי מדי שתיקה מזה שהיא שתקה, עוד לא יודע לה, היא נתרצת וגמרה ומחלה להו שיבודה. היא מוכלת את השיבוד שלה על הנכסים האלו. ומיהו? אם יבואו לא נכסים היום ולמחר, תיבא מהם לגמן שהרחוב תבטא לא מחלה על השיבוד על כל הני נכסים שנתן לבניו מחלה. והני מכילה דידה, וכאן העני כבר זה מועיל, המכילה שלה זה לא תטרוף עוד מהן, מהנכסים האלו שהוא מחלק לבניו. אנחנו נחזור לגמרא. ראינו הסבר לשני הצדדי השאלה, האם השתיקה שלה שווה למחילה או לא. הגמרא מסיימת את הדיון הזה בתיקו. עכשיו איך לנהוג למעשה, אז הרשב"ם מתייחס לזה בהמשך פירושו על כל שאלות ממוניות שהדיון מסתיימת בתיקו. אבל אנחנו נמשיך בגמרא, וקודם נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מבנה. יש פה צורת הרגש, מקרים שבהם שכיב מרע שמחלק נכסיו בין ילדיו ונותן גם משהו לאשתו, מה דינה לגבי כתובתה. מקרים שבאמת הם המשך הדיון, הסוגיה שלנו. הגמרא, ההוא, כוונה לשכיב מרע, הוא דאמר להו פלגה לברת, ופלגה לברת וטילתה לאיתת בפרי. יש לאדם הזה שתי בנות וגם אישה, והוא מחלק קרקעותיו, חצי מקרקעותיו לבת אחת, חצי השני מקרקעותיו לבת השנייה, ושליש בפירות, שליש מהפירות לאשתו. והאב אמינא כעת, החשיבה כעת, שמדובר בשליש מפירות המחוברים, מחוברים לעצים. איקלה רב נחמן לסורה, בא רב נחמן לעיר סורה, עול לגבי רב חיסטה, ורב חיסטה בא לקראת רב נחמן, בא לבקר אותו, הוא בא לבקר את האורח. אמר לי, רב חיסטה שואל, כי אי גבנה מי? במקרה שהוא לא כתב קרקע כלשהו לאשתו, רק הפירות, שליש מהפירות, האם בכך יש איזו ויתור על כתובתה? ויתור שיבוד כתובתה מהקרקעות שהוא חילק לבנותיו. אמר לי, רב נחמן עונה, אחי אמר שמואל, אפילו לא יקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו, איבדה כתובתה. והרשב"א מוסיף, הוא הדין לפירות מחוברים. אפילו שמואל אומר, אפילו אם הבעל הקנה לאשתו את דקל לשם פירותיו, לא שהיא תהיה הבעלים של הדקל, אלא הפירות שאותו דקל יוציא, אלו יהיו שלה, היא מאבדת את הכתובה, אין לה זכות גבייה או אין לה שיעבוד, וכמובן זכות גבייה מהשאר נכסיו. אז לעת עתה, בינתיים המחשבה היא שבמקרה ששאל רב חיסטה, או סליחה, במקרה שפתחנו פה, שהבעל הזה חילק שליש מהפירות המחוברים לאשתו, היא לא מקבלת. זהו, היא לא מקבלת כתובה מאותן שאר הנכסים שיש לו, שחילק לבנותיו. אמר לי, רב חיסטה שואל, אם הוא דמר שמואל, אתם דיאק נילה בגוף הדיערה. מה ששמו אמר, שאפילו אם לא יקנה לה אלא דקל אחד, לפחות הוא יקנה לה משהו שמחובר לקרקע. דהיינו, הוא יקנה לה את העץ ביחס לפירות שאותו עץ יוציא. זה נקרא גוף הדעה, הוא יקנה לה משהו שמחובר לקרקע. אחה פירה בעלמה הוא. כאן יש את השינוי כיוון. פה הוא מגלה, רב חיסטה מגלה, שאותם שליש בפירות שהבעל יקנה לאשתו, פירות שאינן מחוברות, שכבר הוריד אותם מהעצים. אמר לי, אז רב נחמן בגילוי הזה הוא מגיב, המטלת לי כמה, אז אתה מספר לי סיפור שהאישה מקבלת פירות תלושים שהם מטלטלים, הם לא מחוברים לעצים? מטלטלי ודאי, לא כאמינה, אני לא אמרתי את הדין של שמואל שהיא מאבדת את הכתובה במקרה שהיא מקבלת מטלטלי. ולכן עדיין יש לה שיבוד על נכסיו. אז היא יכולה למשל לפנות לה, לאותם קרקעות שהוא יקנה, לאותו שכונה שיקנה לבנותיו, כי הכתובה שלה קודמת. ההוא דיאמר להוא, עוד פעם שכיב מרע שאמר, אנחנו נקרא תגמר לפי גיוסת הרשבם, המילה הזאת אפשר לנקד אותו גם כן בהתאם טילטה, כמובן השליש. בן אדם אומר שליש לברת וטילטה לברת וטילטה לאיתת. אז יש כאן את נכסיו חילק לשלושה חלקים, שליש לשתי, שליש אחד יש לו שתי בנות, אז כל בת מקבלת שליש ואשתו את השליש השלישי. שכיבה חדה מבנתי, אחת מהבנות האלו מתה והאבא ירש אותה. רק לפני שנתקדם, לפני שנתייחס לזה שאחת מהבנות מתה, בזמן שהשכיבה חילק את הקרקעות, את הנכסים שלו, ואשתו קיבלה שליש, אנחנו מבינים שבאותו מעמד היא, זה נקרא, היא שותף בין הבנות, ומעיקר הדין היא מאבדת את היכולת לגבות כתובתה מהשני שליש שנמצא, שהאבא נתן לבנות. בזה היא מוכלת השיעבוד שלה. רק נזכיר, אותה מחילה לא כוללת נכסים עתידיים. זה חשוב מאוד להדגיש את הנקודה הזאת, למרות שכבר חזרנו לזה מספר פעמים. היא לא מוותרת על שיבוד על נכסים עתידיים שהוא יכול לרכוש. מה שקרה פה בסיפור הזה, אותו בעל ואבא של שתי הבנות, הוא לא קנה נכסים אחרים. אבל מה שקרה, קראנו בגמרא שהבת, אחת מהבנות, מתה. והאבא ירש אותם נכסים. האם נסתכל על אותם, הנכסים האלו, כאילו הם נכסים אחרים שעכשיו, כעת, האבא רוכש? לפני שהבת מתה, אמרנו ש... אשתו שקיבלה שליש מנכסים אין לה עוד שיעבוד על הנכסים שהוא חילק לבנותיו, כי האישה נהייתה שותף בין הבנות. נמשיך בגמרא. סברה פפי למימר לא שקלה אלא תילתה. האישה הזאת לא יכולה לקבל יותר משליש שהיא קיבלה בתור מתנה מבעלה. היא לא יכולה לגבות כתובתה מהשליש האלו שירש ירש בעלה. הגמרא ממשיכה בקוף למד גימל. אמר לי רב כהנה. רב כהנה מקשה על רב פפי והוא שואל אותו, אילו הדרכני, אם הבעל הזה היה קונה נכסים אחרים ממש, מי לא שקלה? מה, האישה לא הייתה יכולה לגבות כתובתה מהן? ודאי שכן. וכיוון דילו הדרכני שקלה, ומאחר שבמקרה כזה שהוא היה קונה נכסים חדשים, היא, האשתו, יכלה לגבות מהם, השנה משקלה גם מאלו שהבעל יורש מביתו, זה אותו דבר, זה כאילו הם נכסים חדשים, כי לגביו כעת הם כמו נכסים חדשים. ההוא דפלגינו לנכסי לאיתתי ולבני. אדם בצוות שכמרה חילק נכסיו לאשתו ולבניו. הרשב"ם מוסיף פה, כפי שאמרנו שזה היה בצוות שכיב מרע, ועל פני הדברים זה נראה שאשתו היא שותף בין הבנים, אבל פרט מיוחד פה בשאלה הזאת שיער חדיקלה, אבל הבעל הזה, האבא הזה שהוא הבעל של אשתו, הוא שיער דקל אחד ולא פירש למי. סבר רבינה למימר לת לה אלא חד דקלה. בקשר לגביעת כתובתה, יש לה רק הדקל הזה שהיא יכולה לגבות, אבל לא הנכסים שהוא חילק לבניו. אמר לי רב ימר לרבינה, אי לת לה, אם אין לה מחלק שקיבלו הבנים, אין לה לכתובתה מזה, חדיק לנה מלת לה. גם מהדקל הזה לא מגיע לה. אלא מיגו דנחתה לדקלה, נחתה נמי לכולו נכסי. אבל מאחר שהיא כן יכולה לגבות מאותו דקל, היא יכולה לפנות לכל הנכסים, כולל הנכסים, בפרט הנכסים שהוא חילק לבניו. כדי להבין ליותר עומק על מה קרה פה, אנחנו נפנה לרשב"ם. מימול, אמר לי רבי אמר לרבינה, אילת לה כתובתה מחלק הבנים, משום ידע דלת לי נכסים אחיני ומחלה להו בשביל שעשה שותף ביניהם, יחי דיק לנה מילת לה דה ידת לי להי דקל ומחלה להו ליורשיו, דחוק כתובתה מחלה מהני נכסים דאית לי משום דעשה שותף. זה הסיבה שהיא אמורה למחול שיבוד נכתובתה על שום דבר נוסף. דמה לי למחול שיבודה מאותן שחילק לבנים, ומה לי מאמין אותו דקל שלא חילק. אלא מהי איתלן למימר, מאיזה אותם נחתה הדקל לטרוף ממנו? זה היינו משום דלא מחלה כתובתה, שרי הניח למקום קצת לגבות הימנו, כגון הידקל שלא רצה לחלוק לבניו. או מיגו דנחתה הדקל נחתה נמי החלק הבנים, דהי דשתקה ולא ערערה, היינו לפי שהיה מניח לה הדקל וסברה למה ערער עכשיו עד שישומו בדין את הדקל ואת רפנו והדר ערער על הבנים ואת רוף מהן המותר. דלא הביא שתיקה דידה מחילה, אלא היכה דמחלק כל הנכסים ולא שבת לעמידי. כאן הרשב"ם נותן לנו כלל שעד עכשיו הזכרנו כמה וכמה פעמים הנושא של שתיקת האישה. אז מתי השתיקה נחשבת מחילה? זה רק במצב שזה במסגרת חלוקת כל הנכסים ולא שבת לעמידי. משום אי תמה מספקה לן יעיל גבי בריא תדומה כיוון דעיקה למימר הדלקני סברה למערר עכשיו עד אשר אראה אם אמצא מקום לגבות מצד אחר, וכיוון דמשום החישתקה לא הביא שתיקותה הודעה אלא תלויה ועומדת אם תרער על אלו אם לאו. זה אמרנו כבר בקשר לבריא. והחינם היא גם פה, אומנם מדובר בשכיב מרע, אבל הוא שיער הדקל. כיוון דשווק לה מידי למטרף, להחישת כה. ואחר כך תצוק על המותר. אני מאוד ממליץ לכולם להמשיך ברשב"ם, שהוא מסכם את, 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 את כל העניינים האלו בשורות הבאות. אבל מבחינת השיעור המוקלט, אנחנו נעצור פה ונאמר עד כאן שיעורנו להיום.